הפתיחה של כל המסכת עוסקת בזה שהשקלים שהיו לוקחים לקורבנות הציבור היו מתחילים להשמיע כדי לקבל את השקלים ולהביא את השקלים מהציבור באחד באדר. ומעט שעד ראש חודש ניסן תתמלא קופת המזבח, כך נקראת הקופה הזאת של השקלים, תתמלא קופת המזבח לשקלים שהם שקלים של השנה הבאה. בעברית פשוטה, שנת הכספים, שנת המס, שנת השקלים, שנת קורבנות הציבור של המזבח מתחילה בראש חודש ניסן. לכן בראש חודש אדר, אדר שני, אנחנו נקרא בשבת שלפני ראש חודש, או בשבת ראש חודש, שזה חל כאן, את פרשת שקלים, ואחד באדר משמיעים על השקלים. כדי לזכור את ההלכה הזאת, ניכנס לתחילתה של הפרשה שלנו, פרשת כי תישא פותחת במחצית השקל. ניכנס להלכה הזו, אבל אני רוצה להיכנס אליה גם מתוך ניסיון לעמוד בהמשך. האם ישנו קשר פנימי, מהותי, בין הדין הזה של ההשמעה על השקלים של אחד באדר, היא הלכה, כמו שאמרנו, טכנית. על פי ההלכה, על פי התורה, צריך להביא קורבנות ציבור, הכוונה היא לתמידים של שחר ושל בין הערביים. צריך שקורבנות הציבור יבואו מכספי השנה החדשה. מכיוון שהם צריכים לבוא מכספי השנה החדשה, צריך להתרים בהבאת השקלים. ובמקרה זה יוצא בראש חודש אדר, כי זה החודש לפני ניסן. או שיש לו איזשהו קשר פנימי עמוק, שצריך להבין אותו, שההשמעה על השקלים, כמו הפתיחה של כל אדר, שנה שלנו אדר שני בפרשת שקלים, גם מבררת לנו עוד יותר לעומק את עניינו של חודש אדר, את מי שנכנס אדר, את המרבית בשמחה של אדר, את פורי. ננסה להיכנס לכל, אבל נתחיל את הדברים מהפסוקים שלנו. אולי לפני כן נזכיר עוד דבר אחד. דבר אחד על פה ודבר אחד שאחרי זה נקרא. ועל פה נזכיר שחז"ל קושרים בין השקלים לבין פורים. ולא רק בין השקלים לבין קופת המזבח. חז"ל אומרים על הפסוק במגילת אסתר, שהמן הרשע פונה אל המלך ואומר למלך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, ודתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחה. אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, בעשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלך להביא את גנבי המלך. זאת התוכנית המן. חז"ל אומרים, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע. קורה, יש כאן ערבוב של שני עניינים. הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע, זו דרשה, זה מדרש יפה, שלוקח את עניין מחציות השקל ואת עניין פרשת השקלים שלנו כאיזושהי תרופה, כנקודת כובד שבאה לנצח את המגמה המלאכית, את המן הרשע. צריך להבין, צריך להבין מה זה אומר, צריך להבין איך. שזה צריך להיכנס קצת לפרשת שקלים. אני רק אומר במילה על דברי חז"ל הללו, הקדימו שקליכם משקליו של המן הרשע. הדברים הללו מובאים בגמרא במסכת מגילה, דף ט"ז, לא לפנינו במקורות, אני אומר את זה על פי רגע. ועל דברי חז"ל הללו מופיע שם דיבור קטן מאוד בתוספות. קצר מאוד, של שורה וחצי. תוספות חריג, כזה, למי שמכירים תוספות. תוספות מאוד קטן, וכתוב שם על המשפט הזה את הדבר הבא, דבר פלא. שמעתי שעשרת אלפים כיכר כסף, שזה הסכום שרוצה לשקול המן הרשע, שעשרת אלפים כיכר כסף עולים כנגד מחצית השקל 60 ריבו פעמים. כך מביא תוספות, זה סוף הדיבור. הוא מסיים משום רבי. את זה הוא קיבל מפי רבו. שמעתי שעשרת אלפים כיכר כסף שהמן מבקש לשקול, עולים כנגד מחצית השקל 60 פעמים ריבו. הערה מאוד מעניינת, שוודאי חותרת להגיד, חייב להיות איזשהו קשר פנימי עמוק מאוד בין השקלים שעליהם אנחנו מדברים, בזה שבאחד באדר משמיעים על השקלים, כאילו זו רק שנת מס לבית המידה, לבין אדר וחודש אדר, בעניינו של חודש אדר, משהו שמתרחש שם באחד באדר, בראש חודש אדר הזה, קשור לעניין של אדר בכלל. אז ההקדמה הזו היא הקדמה כוללת, ניכנס אל הדברים האלה, נזכיר לעצמנו את עניינו של אדר מהפן האחר. כולם מוכרים מי שמי ש. קופלים את המשפט כי כנראה צריך את זה הרבה ועוד יותר ועוד יותר. המקור של הדברים נמצא בגמרא במסכת תענית, לפנינו במקור הראשון של העמוד. מי שנכנס עם ממעטים בשמחה וכו'. אני בכוונה פתחתי בציטוט הזה. הוא הציטוט הפחות מוכר. אבל צריך לדעת שהוא המקור. כלומר, אין משנה שכתוב בה מי שנכנס אדר ומעטים בשמחה. מי שמי שזה גמרא. המשנה במסכת תענית, זה אגב מאוד מעניין, שמי שנכנס אדם מופיע בסוגיית תשעה באב בתענית. זו הסוגיה ששם מופיעה הלכה. והמשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. המשנה עוסקת בענייני תעניות. היא אומרת שלא רק בתשעה באב יש דינים של תשעה באב, אלא מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. זה לשון המשנה. על המשנה הזאת באה הגמרא ומוסיפה, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילה משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אני חייב להגיד שהמשפט הזה הוא מאוד מאוד קשה להבנה. מה זה כשם? מה זה קשור אחד לשני? כשם גם בא להגיד לכאורה בעברית באותו האופן או באותה הצורה. כשם. זה לא נכון. זה בא מסיבות אחרות, זה גם לא אותו, זה גם לא אותן הלכות. כלומר, בוא נחשוב רגע. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, עד מתי? מי שנכנס אב עד? עד תשעה באב, אב יהודה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, עד מתי? לא מתבלבל, לא עד פורים. כל החודש כולו. כל החודש חל דין של מרבים בשמחה. יותר מזה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, עד כמה? ממעטים. אבל יש דברים שכן עושים. דוגמה, אירוסים עושים. לפי המהלכה, שמאנסים, שלא יקדמנו אחר. יש הגדרות של דברים שלא למעט בהם לגמרי. אבל מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ההגדרה ההלכתית היא שמרבים לגמרי. כי הקריטריון לשמחה ההלכתי הוא מועדים לשמחה. ושמחת בחייך. ומה הרעיון של מרבים בשמחה שפור? שהשמחה היא עד לא ידע. תראה, אני מגדיר את ההבדל. זאת אומרת, בפסח, אם אני שותה 4 כוסות בפסח, ואני לא יודע מה שתיתי, אז אני צריך לעשות עוד פעם פסח. אני לא אצא ידי חובה אם אני אעשה את המרבים בשמחה של הדר בפסח. זה לא רק מילה יפה. בפורים, עד לא ידע, זה עד לא ידע. זה דין אחר לגמרי, זו פריצה. אז משנכנס אדם מרבים בשמחה, זה הרבה יותר ממה שמשנכנס אב ממרבים בשמחה לצד האחור. אז השאלה היא עוד יותר גדולה ממה שאמרתי בהתחלה. בהתחלה שאלתי מה כשם, זה לא אותו דבר. עכשיו אני אומר אחור. כשם שמשנכנס אב ממרבים בשמחה, זאת אומרת שמה הגדול, מה הראשון, אב. אבל לא נכון. המרבים בשמחה הוא יותר גדול מהממעטים בשמחה לכיוון של המילות. בסדר? עד כאן השאלה. הערה נוספת, אני מקווה שנוכל להיכנס אליה קצת. דברי רש"י. רש"י אומר על מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מוסר מאוד. אבל רש"י, הזכרנו אותו פעם, עסקנו בזה במשמר בשבוע שעבר, רש"י אומר מי שנכנס אדר, ימי ניסים היו לישראל. פורים ופסח. מצוין. אבל זו הגדרה מוזרה מאוד מאוד. קודם כל זה לא נכון. שנית, מה כתוב פה בכלל? אם פורים ופסח הם ימי ניסים היו לישראל שבגללם צריך לשמוח, נו, אז צריך להיות שגם מי שנכנס ניסן מוריד בשמחה. ההפך, צריך להרבות בשמחה יותר מניסן. הנס לניסן היה פחות גדול מפורים. אני השם, אני ולא אחר, אני ולא מלאך. בפורים אין הלב. בפורים אנחנו עדיין עובדי אחשוורוש. אז מה זה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? ורש"י ידע בלוח שפורים זה באדר ופסח זה בניסן. אז ימי ניסים היו לישראל, והשאלה הכי עקרונית. ממתי ניסים זו הסיבה לשמחה? ניסים זו סיבה לאמונה. מה זה קשור? מה הגדרה לשמחה? אנחנו צריכים בכלל לשאול, אני לא יודע לכמה נוכל להיכנס. אבל ממתי זה, איך סליחה לא יודעת לך לשאול? הוא משתדל הכל להגיע, אבל אני רוצה להתחיל היום את הכל דווקא מהשכנים. נתחיל מכסף. אז כדי להבין את סוגיית מחצית השקל, אני רוצה לפתוח בפסוקים הראשונים של הפרשה ולשים לב לנקודה אחת, נקודה מאוד חשובה להבנה, ממש בפשט, פשט, פשט הכתובים. אלה הפסוקים שנקרא בשבת, ונחזור עליהם בעזרת השם בעוד שבועיים, בשבת פרשת שקלים. וידבר השם אל משה לאמור, מקור אחד, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, נתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל, תרומה לשקל. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם. העשיר לא ירבה ועדה לא ימעיט ממחצית השקל, ממחצית השקל, לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. בואו נשים לב כמה נקודות ראשוניות. א', הדגשתי לכוונה פה בעיקר את השלוש פעמים שמופיע פה תרומת השם. תרומת השם, תרומת השם, תרומת השם, נחזור לזה עוד רגע. נתמקד שנייה בפסוקים האלה, זה ייתנו. כל העובר על הפקודים, תשמעו עכשיו את ההגדרה, מחצית השקל לשקל הקודש, 20 גירה השקל מחצית השקל. אל תכעסו, אבל מורתי לתחביר הייתה מבקשת לכתוב את זה חזרה. אם אפשר לכתוב יותר ברור פעם הבאה. מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. הקיצר, כמה זה שקל? מה הם רוצים אחרי? כמה זה יוצא שקל? אז כתוב פה. מחצית השקל בשקל הקודש, בשקל הקודש זה 20 גירה השקל, אז מ-20 גירה תיתן מחצית השקל. נו, חידון קשיים מרובים, אז בקיצר 10 גירה. אם שאלה להגיד את זה קצת יותר פשוט, איכשהו ככה לגמור את העניין. ממש חשוב, אני מבין שיש חשיבות של מחצית השקל לא מבינה ממילים. אבל תדע לך שזה מחצית שקל, זה לא 20 גירה, לא 10 גירה, מחצית יותר 10 גירה. פסוק לחייב הבנה. אחרי זה תחילת הפסוק היא זה יתנו. תחילת הפסוק היא זה יתנו. רש"י אומר, אני אומר אותו על פה, רש"י ידוע, רש"י אומר ש... משה רבינו התקשה. והראה לו הקדוש ברוך הוא, אתם רואים מה הראה לו? מטבע של אש. משה רבינו התקשה, אז הראה לו הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש. מה כל כך מסובך במטבע של חצי שקל? כתוב שמשה רבינו התקשה במנורת זהב. אתם יודעים, כי עוד לא ראה אף פעם בעולם מנורת זהב שעשויה מקשה אחת, כפתוריה, כורכיה, כמותיה, אני... זה? אני מבין שכתוב שמשה רבנו התקשה במולד הלבנה. כזה ראה וקדש. אבל מה כל כך קשה להבין מה זה מחצית השקל? אלא אם כן תסבירו שמשה רבנו התקשה בלהבין את הפסוק, איך מגיעים לעשרה גירה. מה מסובך? מחצית שקל. אגב, למה הם מראים לי מטבע של אש לנהיה פחות מסובך? עכשיו אני בכלל לא מבין. משה רבנו התקשה, הראה לו הקודש ברוך הוא מטבע של אש. עכשיו פה לא קשה לו. רש"י אומר, הראה לו מטבע של אש, אבל מקור דברי רש"י, זה לא מופיע, אני קורא עוד בעל פה, מקור דברי רש"י הוא כך. אמר רבי מאיר, רש"י עצמו מופיע, רש"י מופיע. מקור דברי רש"י הוא כך. אמר רבי מאיר, כמין מטבע של אש, תשמעו את הביטוי, אני קורא אותו בכוונה מהמדרש, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו והראהו למשה, ואמר לו, זה ייתנו, כזה ייתנו. זאת אומרת, זה לא רק שהוא הראה לו מטבע של אש, אלא זה מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. ומשה רבינו לא מבין מה קורה, ואז לוקח אותו הקדוש ברוך הוא ומראה לו מתחת לכיסא הכבוד כמין מטבע של אש. את המנורה הוא הראה לו ממש, גם את הלבנה. אבל זה כבר לגמרי מסובך. חצי שקל? כמין מטבע של אש הראה. באמת, מחייב. חייב להבין. נחזור עוד מעט למחצית השקל. אבל כדי להבין על מה מדובר, הדגשתי בכוונה את שלוש הפעמים שמופיעה תרומה. גם בתחילת פרשיות המשכן מופיעה שלוש פעמים תרומה. ובשני המקומות רש"י טורח להסביר לנו את אותו דבר, אני מביא את הדברים מתחילת פרשת תרומה במקור 2. ככה מתחילות פרשיות המשכן, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, וחרת והגמל, וכולי וכולי וכולי. מאיר שם רש"י, כמו שהוא מאיר אצלנו בפרשה. תקחו את תרומתי. אמרו אבותינו, שלוש תרומות אמורות כאן. אחת, תרומת בקע לגולגולת, שנעשו מהם האדמים כמו שמפורש ואלה פקודים. ואחת, תרומת המזבח, בקע לגולגולת, לקופות, לקנות מהם קורבנות ציבור. ואחת, תרומת המשכן, נדבת כל אחד ואחד. הסבר פשוט, כי בלי זה אנחנו מדברים, בלי להכיר את ההלכה עצמה. שלוש תרומות, שלוש קופות, שלוש מגביות, שלושה חלקים יש בתרומות המשכן. שתיים, בנויות על מחצית השקל, העשיר לא ירבה ועדה לא ימין. באחת מהן השתמשו כדי לבנות את האדנים למשכן, והכוונה היא לכל אדני הכסף שיצקו לקרשים שעליהם עומד המשכן. הפירוט של זה, כמו שרש"י אומר, הוא בפרשת פקודי, ושם מתואר איך 600,000, 60 ריבו, מחולקים ל-300 כסף, מחצית השקל, מתואר בפסוקים מפורשים, איך האדנים, שהם היסודות שעליהם בונים את המשכן, נלקחו ממחצית השקל שניתנה כתרומה לאדנים. התרומה הזאת היא בקע לגולגול, הגדרה הלכתית, מס, פירוש. כל אחד נותן מחצית שקל, העשיר לו ירבה ועדה לו ימית, והחידוש הגדול, מגדיר אותו הרמב״ם להלכה, זה ניתן גם שלא לפי בקשה או שלא לרצונו של מי שרוצה לתת לו לרצון. זה גם בעל כוחו. זה מחצית השקל תרומה לאדנים. כמובן שמחצית השקל לאדמי המשכן ניתנה רק בזמן שהקימו את המשכן. כשנגיע לפרשה הבאה, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, והוא מתחיל לקרוא להם לתרומותיהם, אז תרומת הכסף היא התרומה לאדמי המשכן, שהיא נדבקה לגולגולת. בסדר? מחצית השקל. תרומה שנייה שמופיעה, היא מחצית השקל שלנו בפרשה. עליה אנחנו מדברים. ועליה נאמר לכפר על נפשותיכם. לא על התרומה של האדם. התרומה הזאת של מחצית השקל שעליה אנחנו מדברים עכשיו, היא זו שעליה כתוב בהלכה באחד באדר משמיעין על השקלים. היא לא לבניית המשכן, היא לא למבנה. אלא היא למעשה המקדש של הקורבנות. היא נקראת קופת המזבח, או קופת תמידים, או קופת קורבנות ציבור. על פי ההלכה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בנערביים. זה חייב לבוא דווקא ממחצית השקל של כל שנה ושנה מחדש. גם פה ההלכה היא, העשיר לא ירבה ועדה לא ימעיט. גם פה ההלכה היא, שזה ניתן גם שלא לרצונו של האדם, וממחצית השקל הזאת בלבד מקריבים את קורבנות הציבור. אסור, באיסור מוחלט, ועל הוויכוח הזה נתפצלו פרושים וצדוקים והיה מלחמת עולם, לקחת מהכספים האחרים של המשכן, שעליהם נדבר עוד רגע, לטובת תמידים וקורבנות ציבור. זאת התרומה שניתנת אך ורק לקורבנות הציבור. סוגריים, מה שנותר ממנה הולך לקץ המזבח. קץ המזבח זאת אומרת שיפוצים, קרן שיפוצים. תרומה שלישית היא התרומה שעליה הערכנו בפרשיות תרומה תצווה שבועיים. על שתי התרומות שדיברנו עכשיו עוד לא דיברנו. מה שעסקנו בשתי השבתות האחרונות זה בתרומה השלישית, שנקראת תרומת המשכן. והיא התרומה של כל כלי המשכן ושל כל מה שיש, ושם קחו מאיתם תרומה. וכל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. ושם זה לא העשיר לא ירבה והדל לא ימין, ושם זה לא בקע לגולגולת, וזאת תרומת המשכן שניתנת על ידי כל מי שנותן, כל נדיב ליבו, מבין המביאים ובונים את כל כלי המשכן. אלה שלוש התרומות שיש. וזאת ההגדרה בהלכה. רבנו בחיי אומר שהחלוקה לשלוש תרומות היא חלוקה מאוד עקרונית. על פי רבנו בחיי, שלוש התרומות מייצגות, כמו שהמשכן כולו הוא לב העולם, הוא מייצג את העולם כולו, שלוש התרומות מייצגות את מה שעליו עומד העולם. תרומת המשכן, אם נתחיל מהסוף, היא העמוד של גמילות החסדים. כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. התרומה שממנה לוקחים לקורבנות הציבור של התמידים היא העמוד של העבודה. אלה קורבנות הציבור, וכנגד תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים, תפילות כנגד תמידים תקנו. והתרומה שממנה לוקחים לאדנים היא התרומה של עמוד התורה. התרומה של עמוד התורה, זאת אומרת, התרומה שעליה עומד כל המשכן כולו. כל המשכן בכלל עומד על זה שהוא משכן העדות. בתוך המשכן הזה יש את ארון העדות, והתורה ניתנת בתוך המשכן. מה שמאמין את כל המשכן זה עמוד התורה. והערה מרתקת מבחינת העברית, שימו לב, הערה מרתקת בעקבות דברי רבינו בחיי אלה, הערה מרתקת בפסוק, מאיר הרמי בהגדרה נפלאה בהגדרת הפסוק, פשט, פשט, פשט. תראו את מקור שתיים עוד פעם, יש כאן שלוש תרומות. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, זאת התרומה שרש"י קורא לה, תרומה שמהם עשו את האדנים. התרומה השנייה נקראת, תיקחו את תרומתי. והתרומה השלישית נקראת, איך? וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. כלומר, התרומה הראשונה היא בעצם שלי. ויקחו לי תרומה. הרי מיד כולם קופצים ואומרים, הרי לא יכול להיות שאני נותן לקדוש ברוך הוא תרומה. לי אומר רש"י, לשמי, אין שום דבר אחר, זה אני. בפירוש אחר אומרים חז"ל, ויקחו לי תרומה, פירוש מדהים של חז"ל. ויקחו לי תרומה, מסבירים חז"ל, אותי ייקחו תרומה. ויקחו לי תרומה, אותי ייקחו. חז"ל מתארים את זה במשל, משל מדהים. משל למלך, שהייתה לו בת יחידית. ולא היה יכול להיפרד ממנו. שהיה משתעשע בה עוד לפני שמלך. עוד מעט נראה את הכל בנמשל. הוא בא בין מלכים. לאחד הכפרים. הוא ביקש לתלה. היא מסכימה, היא רוצה. אמר לו המלך, לתנה לך איני יכול, שהיא בידי היחידית. לומר לך אל תתלה איני יכול, לפי שהיא בידי, אבל היא ראויה להיות אשתך. אלא זאת טובה עשינו. לכל מקום שתלכו, עשה לי כיתון אחד שאוכל לשכון ממך. כך אמר הקדוש ברוך הוא. איתי התורה יחידית. ובה הסתכלתי ובראתי את העולם, ובה אני משתעשע כל היום, והיא התורה, היא אני. ביטנה לך, איני יכול, אני צריך אותה. אבל אני יודע שמה שיקיים אותה בעולם, מה שייתן לה קיום בעולם, זה אתה. לומר לך, אל תתלה, איני יכול. אלא ויקחו לי תרומה. קחו אותי ותעשו לי מקום. את אותו דבר אומר המדרש באותו מקום בצורה אחרת. מדרש בתרומה, גם כן מדרש פלא. ויקחו לי תרומה ויקחו. קופץ המדרש ונזכר בפסוק, באסוציאציה. ויקחו לי תרומה, זהו שכתוב כי לקח טוב נתתי לכם. ויקחו. אומר המדרש, יש לך מקח, מקח, מקח הוא ממכר, יש לך מקח, שכשהמוכר מוכרו, מוכר שמח ולוקח חצב, בדרך כלל כי המוכר יודע כמה זמן זה יחזיק. אז המוכר שמח ולוקח חצב. ויש לך מקח, שכשמוכר מוכרו, לוקח שמח ומוכר לצל. שאלה מי הצליח בביזנס. ויש לך מקח שמי שמוכרו נמכר עמו. שומעים ביטוי? שמי שמוכרו נמכר עמו. הדה הוא דכתיב ויקחו לי תרומה. קחו אותי. האדנים, היסוד לכל המשכן, הוא ההבנה שהקדוש ברוך הוא והתורה זה אחד, ושהקדוש ברוך הוא והתורה, כשהם ניתנים לישראל, עכשיו זה אחד. מחצית השקל פירושו שאנחנו נותנים רק מחצית. צריך להבין את הנקודה העמוקה מאוד פה עכשיו. את המחצית השנייה אנחנו נשבור בנו. אנחנו נותנים מחצית פירושו, צריך להפנים את זה טוב, שאנחנו חלק אלוקה ממעל, ממש. אני תמיד הבנתי, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט בצדק ביחסים בינינו. זה דבר נכון מאוד, ששני יהודים הם שתי מחציות שקל. זה נכון מאוד. אבל אני נוגע פה עכשיו בנקודה שהיא זו שנותנת לזה את המשמעות. מחצית השקל אלה שני חלקי תרומות. יש את התרומות שבהן כל אדם מביא את עצמו. תרומת המשקל. יש שני עמודים. שהם העמוד של התורה מלמעלה למטה, והעמוד של התפילה מלמטה למעלה, שבשניהם אני נותן מחצית השקל, וכדי שאני אהיה קשור לתורה אני חייב להבין שאין לי שם שום שייכות יותר מליהודי שבעיניי הוא הכי רחוק. כלומר, בעצם הקשר לתורה, אין למשה רבינו יותר שייכות מלאחרון המאה הארצות שיש בישראל. באיזו מנחה אתה מביא בתור כהן גדול? זה סוף דרגות. אבל עצם החיבור בינך לבית הקדוש ברוך הוא, זה שבא מלמעלה למטה בתורה, זה שבא מלמטה למעלה בתפילה, זה מחצית השקל. הגדרה שקשה להקל אותה. השיר לא ירבה זה לא פחות קשה מידה לא ימעיט, אולי הרבה יותר קשה. עכשיו, השיר לא ירבה, צריך להבין, זה לא שני פירושים בכלל, זה שני פירושים של אחד. השיר לא ירבה כי אתה לא יותר ממנו. כי אם אתה יותר ממנו, זה לא אינסופי. אתה יכול להיות יותר ממנו בעבודת השם שלך. אתה יכול להיות יותר ממנו במצוות שלו. אתה לא יכול להיות יותר ממנו בעצם הקישור שלך בהיותך חלק אלוקה ממעלה. לא מבחינת התורה ולא מבחינת התפילה. בקע לגולגולת, ההגדרה של גולגולת היא הגדרה נוראית, זה ממש טכני כל כך. זה יותר גרוע מפה ראש כמעט להגיד. בקע לגולגולת, גולגולתא, גולגולת של יהודי, יש בה מחצית בשקל ושקל הקודש. נקודה שצריך להכניס אותה, צריך להפנים אותה. ואלה תרומות שכל אחת היא אחרת ויש איסור גמור להרים אותה. אתם יודעים, הוויכוח שהיה בין צדוקים לפרושים, אם אפשר להביא לקורבנות הציבור מכספי יחיד, הוא ויכוח שעליו נשברים עולמות שלמים. גמרא במסכת מנחות מתארת שהייתה מלחמה שלמה בין הצדוקים לפרושים עד שהצליחו לנצח הפרושים ועשו שבעה ימי חג. על מה הוויכוח? הוויכוח הוא שהצדוקים אומרים יחיד וכלל זה בעצם דבר אחד, הרבה יחידים זה כלל. אז אפשר מכספי יחיד גם ליצור מערכת של כלל. ופרושים אומרים כלל ישראל כפי שהוא בא לידי ביטוי בכל אחד ואחד מאיתנו זה אין סוף. זה החלק האינסופי, זה, זה, זה חלק אלוקה ממעל, זה בכלל לא, זה בכלל לא X מצוות, X פעולות, X עשיות. זה שני דברים אחרים לגמרי. זה ויכוח במהות על מה פירוש בכלל חלק אלוקה ממעל ממש. הרקוק אומר לא פלא שאחרי זה הצדוקים מגיעים לאן שהם מגיעים מהשיטה הזאת. כי אם יחיד מתנדב הוא מביא תמיד, אז כשעם ישראל מתנהג לא כל כך טוב, אפשר אולי להחליף אותו. מתנהג יותר טוב, אפשר להחליף אותו אחרת. מטבע של אש, שעליה הוא אומר, זה ייתנו מטבע של אש, זה דבר מופלא. איך אמרנו בשם רבי מאיר? כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו והראה למשה. שאלנו את השאלה הכי פשוטה, מה כל כך קשה בלהבין מה זה חצי מטבע? מה מסובך בלהבין מה זה מחצית שקל? הקושי הוא בלהבין איך יכול להיות שכל יהודי יכול לכפר על משהו. הקושי הוא בלקלוט שבעצם אתם יודעים מי נמצא בתוך הכלל של לכפר על נפשותיכם? זה שהוצאתי ממנו את החצי שקל בעל כוחו. גם הוא בתוך הלכפר על נפשותיכם. הרי הוא בכלל לא רצה מרצונו. יש פעמים שכדי להוציא משהו בעל כוחו של מישהו, למשל בגט, אז יש כלל בהלכה, מכירים אותו, כופים אותו, עד שיאמר רוצה עליו. אומר הרמב״ם בהלכות שקלים, במחצית השקל לא צריך את זה. לא צריך שאני רוצה. זה לא בא מהרוצה, זה בא מהאני. ודאי שהוא. לא צריך לכפות אותו. זה עצם המהות. המטבע של אש שאותה מוציאים מתחת לכיסא הכבוד, אתם יודעים מה אשר מתחת לכיסא הכבוד? משם גזורות 60 ריבו משמות ישראל. כשרבנו לא הבין איך יכול להיות שאפשר לשאת את ראש בני ישראל במטבע. הוא מבין איך זה יכול להתרחש ברצון האישי שלי לתרום את הכיור ואת השולחן ואת המזבח ואת עצי השיטים ואת הקרשים ואת פרשיות תרומה ולצדק. אבל איך זה מתרחש בפרשת מחצית השם? את זה גם מצד החוכמה, גם מצד התורה, גם מצד הצד הכי עמוק שיכול להיות שמשה רבנו מייצג, זה למעלה, למעלה, למעלה מהכל, זה צריך לבוא אל מתחת לכיסא הכבוד. ומשם לכם. אחת משיחותיו הרבי אומר שהמושג מטבע של אש, גם דיברנו על זה מזמן, זה תרתי דסתרי גמור. אש זה הדבר הכי הפוך ממטבע. מה זה מטבע? זה עפר שיורד למטה ושהתבט לו צורה, ולכן הוא נקרא מטבע. אש זה מה שעולה למעלה והוא מחלק כל מה שיש לו צורה. זה דבר נפלא. מה זה מטבע של אש? וזה נתקשר משהו. איך ייתכן שיכול להיות דבר כזה בכלל, שבמחצית השקל אתה מתחבר לאין סוף, לאש? הלוקות בריי כאש, נאום השם. האש זה מה שאי אפשר להידבק בו, כי הוא שורד. כי תישא את ראש בני ישראל, אומר רש"י, פה באו לכפר על אבון העגל. פה באו לגלות שבמאור, במהות, במקור, ביסוד, לא בעמוד של תרומת משכן, אלא בעמוד של תרומת האדנים מפה, ובעמוד של תרומת קורבנות הציבור מפה, אפשר במחצית השקל להגיע במטבע של אש, בהתעוררות של אש, למציאות שאי אפשר בכלל להבין את זה. נדמה לי שכשחושבים על זה, זאת כל הסוגיה של פורים. בפורים מתגלים שני עמודים מופלאים. עמוד אחד הוא העמוד של התורה, והעמוד השני הוא העמוד של התפילה. אני רוצה להסביר. את העמוד של התפילה מכירים. כל מגילת אסתר זה תפילה. כל המגילה. כל המגילה זה לכו וצומו וכנוס והתפלל והילדים וכולם. כל המגילה זה תפילה אחת גדולה. זאת מגילת אסתר. המגילת אסתר היא עוד דבר. שאלנו על רש"י, שמזכיר את ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. שאלנו שאלה, אני חושב, מאוד פשוטה. לפני פורים ופסח, למה בכלל שמחה היא פונקציה של ימי ניסים? מה הקשר? שיחה אחרת, המאמרים שהזכרתי מקודם של הרבי, הוא נוגע בנקודה פתאית, שאני רוצה לגעת בה לרגע אחד, ואני חושב שזה נוגע פה בכל מה שאמרנו. אני נאמר את זה במילים שלנו. חז"ל אומרים, ביטוי ידוע, אבל הוא קצת מוזר. שכשקיבלנו את התורה בהר סיני, קיבלנו אותה בכפייה. כפה עליהם הר קידום. ואחר כך, בפורים, חזרנו וקיבלנו את התורה מרצון, מאהבה. אם תשאלו אותי מבחינה היסטורית, אני לא מבין בכלל מה כתוב. בפורים, נהיינו ילדים טובים בגלל שהיה מלך רשע שקראו לו אמן. איזה אהבה, מה אהבה? אם לא היה אמן, היינו נשארים בסעודה עם אחשוורוש. מה הייתה הכפייה בהר סיני? מה היה בהר סיני? ומה התרחש בפורים? ושימו לב שחז"ל מחברים את הר סיני בפורים, ועוד רגע נראה, זה עמוק מאוד פורים בפסח. פורים בפסח זה כל התנ"ך. אנחנו נסביר את זה עוד שנייה. מה קרה בהר סיני? אם מסתכלים רגע על הנס של פורים ועל הנס של פסח, אז האמת היא שהנס של פורים נראה נס עצום, אבל בפועל, בתוצאות, אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר נמוך מאשר בעקבות הנס של פסח. מה התוצאות? אחרי פורים. עקרתי עבדי אחשוורוש עליך. אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. עדיין אנחנו מחוץ לארץ. ואיך כתוב? ולא אומרים עליהם. מנחמים אותנו, פרס ניחומים. קריאת המגילה, זו הלילה. מצוין. נראה אותך, קורא מגילה בפסח. בפסח בבונוס, זה גם אגדה. אבל הלב, בלילה, ביום. במובן הזה ברור, לכאורה, שהנס של פורים, התוצאות שלו, הסוף שלו, אין לו ערך בכלל יחסית לנס של פסח. אבל עכשיו אני רוצה לעבור. נגמר פסח. ניצחנו את פרעה. פרעה חטף בום כזה. שלושה ימים אחר כך, מה הוא עושה? חי ובועל ונושק ורודף אחרינו ורץ אחרינו ליום. מי? פרעה? פרעה פרעה. הוא לוקח איתו 600 רכב בחור. הוא לוקח איתו את כל הסוסים. את איזה סוסים? הרי הסוסים לכאורה הלכו כבר במכות. נו, אז את איזה סוסים? של אותם מצרים, שמה? שהיו יראי השם והניסו את הסוסים שלהם. זאת אומרת, שבפסח פרעה חטף מכה. אל תגידו לי שאני פיקוי, שריגשה אותו בערך השלושה ימים. לגבי הכמה מיליונים שהרגו לו, זה מטריד אותו כמו ארוחה בוקר. ולגבי המכה שהוא חטף, שתי דקות, הכל משתדל. עכשיו פור, נכון? נחלתי עבדי אחשוורוש, חוץ לארץ. אותו אחשוורוש שאמר להמן לעשות ביהודים כתוב בעיניך, נו, הוא עצמו מתהפך. הוא אחשוורוש שבא לאסתר ומרדכי ואומר להם, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. כלומר, מבחינה אמיתית, מבחינה מהותית, איפה התרחש פה במציאות משהו יותר גדול? זה לא אחשוורוש, זה כל המציאות כולה, זה אחשוורוש, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. העולם מתהפך. נכון, אנחנו עבדי אחשוורוש, אבל העולם מתהפך. בפסח, מה שקרה זה היה אירוע, שבוע מי נרגזנו, פילה אחת יושבי פלשת, איך אמרנו, וכל העולם עשה וואו. אז מה קרה? משהו התרחש למטה? אני עובר מפסח להר סיני. ומה קרה לנו בהר סיני? להבין מה שקרה למצרים במצרים. בהר סיני לוקח אותנו הקדוש ברוך הוא ומביא אותנו למדרגה שאנחנו לא יכולים להישאר. זה המושג של כפה עליהם. כפה עליהם הר כגיגית אין פירושו שמישהו עמד עם נשק. כפה עליהם פירושו שהמדרגה היא לא מדרגה שמתאימה למציאות שלי. אז למה עשה את זה? אנחנו נשבור חוטאות? חס וחלילה. כדי שהתורה הזאת תוכל להיות חלק ממני ואני חלק ממנה ואני אוכל להיות חצי מטבע עם התורה, אז צריך להטביע בי את זה שהתורה היא חלק ממני. זה שינוי בטבע. ומה קרה לנו במעמד הר סיני? הטבע שלנו, אבותינו שעמדו על הר סיני, נשמותיהם של גרים שעמדו על הר סיני, אתם מבינים מה קרה? העולם התהפך, עליונים ירדו לתחתוניים, הזכרנו, ותחתוניים עלו לעליונים. אבל זה לא שאני יכול עכשיו להיות במצב שאני רואה. חז"ל אומרים כפה עליהם הר כגיגית כשהם מסבירים את הפסוק והתייצבו בתחתית ההר, כאילו הם היו בתוך ההר וההר הפך לגיגית. אתם יודעים מה קורה כשאתה בתוך ההר? חושך! לא רואים כלום! פחד! דבר אתה עמנו ונשמע, בא לי לדבר עמנו אלוקים פנימה. אבל אתה חלק מההר. בפורים אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי לגמרי לגמרי. בפורים אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים במציאות הכי 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 נמוכה. זוכרים את מגילת אסתר? איזה משפט מוזר לכאורה, לכאורה, זה קריאת הזוהליה. קריאת הזוהליה? אתם יודעים איזה הדר זה העלה? יוצאת ישראל ממצרים. הללויה, הללויה, עבדי השם. אתם יודעים מה כתוב במגילה? איך חרבונה תחמן את ושתי ולקחו את הספסטה והוא נכנס עם הסוס. זה מגילה שמתארת 9 שנים של פוליטיקה מהמדרגות הכי פוליטיות שיכולות להיות. שם השם לא מופיע שם. הוא מופיע פעם אחת. אפילו עוד. ברמת. י' כ' ו' כ'. אתם יודעים איך? ויבוא המלך והמן. היום. שם מופיע שם השם באמת. עם המן. אתם יודעים מה זה קריאת הזו הלילה? בפורים ההלל הוא המציאות כמות שהיא. נכון, נקעתי עבדי אחשוורוש שלנו. אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. אבל אנחנו במקום כזה שבו אני יכול עכשיו להתחיל לטפל במקומות שלי. אני יכול לקחת פנס ולהתחיל לטפל בנקודות הנכונות. אנחנו עקעתי עבדי אחשוורוש. פורים הוא נס אחר לגמרי מפסח. כל סיפור פסח היה למה? כי בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז כשיצאנו ממצרים, הגענו להר סיני, ופתאום קלטנו שעברנו תהליכים שלמים של עבדות במצרים, ואחרי זה להבדיל של עבדות להבדיל להשם, ועכשיו אנחנו מתחת להר. אנחנו לא במציאות שאנחנו יכולים להקל אותה בכלל. כל הסיפור של התנ״ך כולו נגמר באסתר. שאתם יודעים מה קרה במגילת אסתר? במגילת אסתר מתחיל השלב הבא. עכשיו מתחילים מלמטה למעלה. עכשיו מתחילים מהמגילה. עכשיו מתחילים לא מדברים שנוחתים עליך ואתה לא יודע אם אתה יכול להבין אותם. עכשיו מתחילים מהמציאות פה. יש ביטוי מדהים שהחתם סופר נותן בו עולם שלם. ביטוי מופלא. כתוב בגמרא שאסתר נקראת בספר תהילים באיזה ביטוי ידוע? איילת השחר. לנצח על איילת השחר, פרק כ"ב בתהילים, אילי אילי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי, פרק מדהים. חז"ל אומרים שאסתר היא איילת השחר. ולמה היא איילת השחר? אז הביטוי בחז"ל הוא מה איילת השחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. כמובן הכוונה לניסים של התנ"ך. מה איילת השחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. שואל החתם סופר שאלה כל כך נכונה. איילת השחר סוף כל הלילה? איילת השחר בתחילת היום. אחרי איילת השחר מתחיל אור. מה קורה אחרי אסתר? מה קורה אחרי מרדכי? מה קורה אחרי מגילת אסתר? עובדי אחשוורוש, גלות, חוץ לארץ, פרס. מה קורה? איפה הבשורה? מה איילת השחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים? אומר החתם סופר, עכשיו אנחנו מקווים להקין את זה, אבל זה כל כך עמוק. עד אסתר, הניסים היו כאלה גדולים, שהם תמיד נשארו בסופו של דבר מעלים. כשהיינו במדבר והיינו צריכים מן, אז נשאנו עיניים לשמיים ואמרנו, אמרו, יצא לחם מן השמיים וקיבלנו. והים נקרע. וכשיהושע נלחם, אז אחן ביד עושה את כל הסיפור, והאי, ויריחו, ובספר שופטים אתה מבין בדיוק מה קורה כשמרוצצים ומה קורה כששומעים לכל השם. העולם הוא ענק, הוא מאיר באור כל כך משכנע וכל כך גדול. אבל אתה עוד לא שם. אסתר, סוף כל הניסים האלה שבאים מלמעלה. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד בערפילים, בחשיכה. אבל לא בחשיכה של הערב שאחרי הבעליים. אלא בחשיכה הזאת של השחור שמופיע עם איילת השחר. בחשיכה הזאת שלפני עלות השחר, כשהכל נראה הכי שחור שיש. אבל עכשיו מתחיל הזמן שבו אתה יכול להתחיל מהמקום שלך לראות. ימי ניסים היו לישראל, אומר רש"י, משנכנס אדר, פורים ופסח. מה זה בעצם שמחה? איך מרבים בשמחה? שמחה היא היכולת להיות מחובר למשהו שאף פעם אי אפשר לקחת אותו ממנו. שמחה היא הכוח להיות מחובר באמת לאין סוף. שמחה היא להיות מחזית השם. שמחה היא להבין שמי שנכנס אדר ושבאחד באדר משמיעים על השקלים זה דבר אחד לגמרי. אתם יודעים מתי מתרחשת שמחה אצל אדם? שמחה מוגדרת ברמב״ם השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה. אדם יכול לשמוח בדבר חולף. אבל השמחה היא לדעת שאני לא חולף. אפשר לקחת ממני משהו חולף. אבל אי אפשר לקחת ממני את המשהו האינסופי שלי. משנכנס אדר מרבים בשמחה, כי משנכנס אדר מגיעים להדור קיבלו הרימי אחשוורוש. משנכנס אדר מרבים בשמחה, מפני שעכשיו מגיעים לימי הניסים שהיו לישראל פורים ופסח. לא כי התרחשו ניסים כאלה או אחרים, אלא כי התרחשו ניסים שעכשיו קושרים אותי עם התורה ומחברים אותי מהמקום של פורים למקום הזה של מעמד הר סיני. אני עם המטבע שלי מכאן למטה יכול להתחבר למעמד הר סיני הגדול של פורים ופסח. אתם שומעים את המשפט מי שנכנס אדר, איך הוא מתחיל? כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ושאלנו מה כשם, מה זה קשור? למה מי שנכנס אב ממעטים בשמחה? אז התשובה הרגילה היא למה? כי חרב המים. אז למה מי שנכנס אב ממעטים בשמחה נעמיק? כי כשחרב הבית, אז הכוח של הקשר שלי, של עבודת השם שלי, של החיבור שלי לאין סוף, כאילו מתמעט. לא כאילו, הוא מתמעט, אין לי את השמחה, אני מרגיש שאין לי את הנצח שלי, את הנצח זו ירושלים, את האין סוף שלי. אז מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אתם יודעים מה זה קשה? מי שבאמת יודע למה הוא ממעט בשמחה באב, כשם שהוא ממעט בשמחה באב, על פי אותה מדרגה הוא ידע להרבות בשמחה באדם. בדיוק כמו שכתוב. כשם שכשנכנס אב ממעטים בשמחה, המעטת השמחה שלך באב, אם היא נובעת ממה שבגללו מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מזה מי שנכנס אדם מרבין בשמחה. תמיד הטריד אותי, מי שנכנס אדם מרבין בשמחה, אתם יודעים מה היה מי שנכנס אדם באותה שנה? זה היה הפחד הכי גדול. התוכנית של הפתרון הסופי הייתה צריכה להיות באדם. מה מי שמי 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 ש? תעשו מי שמי ש, בי"ד, בט"ו, מי שמי ש. מה מי שמי ש בראש חודש אדר? ברגע שאני יודע שאני מחובר, ברגע שברור לי לחלוטין שהבח והצלה יעמוד ליהודים, גם אם אני יודע שאת ובית אביך תאבדו, אבל אני יודע בבירור הכי גמור בעולם שעכשיו הדור קיבלו אבימי אחשוורוש, אז אני מחובר בעבודת התורה ובעבודת התפילה שאי אפשר לקחת את זה ממני. אז אין לי הלב, אז אני אבדי אחשוורוש, אז אני מחוץ לארץ, לא משנה בכלל. אתם יודעים על מה השמחה? שאי אפשר לקחת ממני את השמחה. זה השמחה של פורים. שמחת פורים היא שהיא שמחה שהיא פורצת עד שהיא לעולם לא יכולה להיבטל. כי השמחה בעצם זה שאני חלק מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה התואר של עם ישראל במגילת אסתר? תואר ראשון, חריג, עד היום לא שמענו עליו. תואר יחיד. איך קוראים לנו שם? יהודי. זהו. נס גדול במגילת אסתר. אין שם שמות נוספים. אין מלאכים, אין רבנים, אין צדיקים, אין רשעים. יש יהודים. יש אחד עם תואר מאוד חשוב. איש יהודי. יודעים מה זה איש יהודי? מה זה איש צרידה? האיש הכי חשוב בצרידה. מה זה יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, הרבני? אז מה זה איש יהודי היה בשלושה אמירה? הוא היה יהודי, הוא יהודי, יהודי יהודי. הרבה יהודי. ילדים אומרים, מה למת? יהודי אומרים חזן, מה איש יהודי? הרי הוא היה איש ימיני, ויהודי זה מיהודה. אומרים חז"ל, אל היהודי זה המודה בקדוש ברוך הוא וכופר בעבודה זרה. עכשיו בוא, מה אתה רוצה? תיקח, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? תיקח. מרדכי. את זה דורשים חז"ל בפרשה שלנו, זה בפרשת שקלים, בפרשת כי תישא. מרדכי מן התורה מניין דכתיב מור דרור. ומתרגמינן מירא דחיא. מור דרור בכתובת. אתם יודעים מה זה מירא דחיא? מירא דחיא זה מור בוזן קטוש. נו, אז מה? זה קטוש. אז הקטוש מייצר את זה שסימן שזה לא יכול להתבלע, שזה לא יכול להיעלם. מי שנכנס לדם מרבין בשמחה, מפני שכשם של מי שנכנס אב ומעטים בשמחה, אז מי שנכנס לדם מרבין. את תרומת המשכן אפשר לקחת כשמחרידים את המשכן. אבל מחצית השקל זה לחבר על משפחים. זה מטבע של אש. זאת הבנה שנכנסים אליה לעומק, נותנת תפיסה אחרת לגמרי לגמרי לגמרי. אני רוצה לסיים את זה במשפט. יש אש קודש. רבי מי היה אש קודש? הרבי היה אש קודש. רבי היה אש קודש, היה אותו רבי גדול, שעולה בלהבות במיידניק, ובכל שבת בגטו בוורשה, דבר שאי אפשר לקלוט אותי לך, בגטו בוורשה עורך את הטיש שלו. טיש. וחלק מהתיעודים הוא מתאר איך הוא מתחיל את הדבר תורה, והפעם הוא לא נמצא, פעם הוא לא נמצא. הוא פעם מתחיל את הדבר תורה ואומר, והשמחת תורה, בערב החג, אשתי, חתני, אבל ממשיכים, ממשיכים, והוא כותב את זה במוצאי שבת. בפורים תש"ן או תש"א, מופיע באש קודש. מתחיל הרבה את הדרשה של פורים, דברי רבותינו, זוהר, במקומות אחרים. דבר מפורסם שפורים ככיפורים. הוא שואל מה פירוש שפורים ככיפורים. ההדרשה היותר נכונה היא שכיפורים זה ככפורים. שמה שאפשר להגיע אליו ביראה בפורים, אפשר להגיע אליו בשמחה. בפורים עצמו. תודה מה זה. אז הוא אומר, הוא נמצא בטיש שאנשים לא נמצאים. קרבים על מה אנחנו מדברים לך, על מה אנחנו קרב קולטים. ואז הוא אומר, מה פירוש כיפורים? באמת יהודי ביום כיפור, הוא מרגיש שהוא לא ראוי, לא יכול להיכנס ליום כיפור. הוא יותר קשה. ויהודי ביום כיפור הוא מרגיש שהוא לא מסוגל, במובן של אין לו מה, הוא בסדר, הוא לא צריך להתקפל. הוא עומד, אתם מבינים, הוא אומר שם שיום הכיפורים עיצומו של יום מכפר, כי עצם זה שזה יום הכיפורים הוא מכפר. זה הפשט הוא אומר של פורים ככיפור. אין יהודי ואומר, אבל איך אני יכול לשמוע? את היהודי. ואת זה אי אפשר לקחת. וההבנה של השמחה הזאת מחפרת ככיפור. פורים ככיפור. תורה של האש קודש, בגטו בוורשה. בעומק, כשחושבים על הבנת השמחה בעומק, זאת הבנת השמחה. ביטוי הזה של כשם, מזכיר לכם ביטוי אחר של כשם בחז"ל? יש ביטוי אחר של כשם, שקשור לזה, משנה בברכות. כשם שמברך על הטובה, מברך על הטובה, מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. זה קשה? שואלים חז"ל, איך קשה? את אותה ברכה? חס וחלילה. הרי הברכה על הרע זה דיין האמת. הברכה על הטובה זה שהחיינו. זה הטוב האמיתי, אז מה זה קשה? מוסיפה הגמרא מילה אחת. מילה אחת. מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, מוסיפה הגמרא מילה. בשמחה. חורג השולחן ערוך, רבי יוסף קארו מרן, מן ריש כ"ג, חורג, ואומר, הפעם אני חייב להוסיף כמה מילים. הוא כותב את ההלכה. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה בשמחה. אז הוא אומר בסוף כך. אני אומר את זה בכוונה במילים שלי. המילים שלו הן קשות מאוד שם, הן קשות לעיכול. כדאי לראות את זה. זה חריגה מדהימה, הוא פתאום בתוך ההלכה. לא משהו, זה ההלכה עצמה. הוא אומר כך. כי מהי השמחה אצל עובד השם? בדיוק כמו הכשם שמי שנכנס אב ממעטים, אז האדר מרבים זה יותר. אז חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אבל על הרעה זה יותר. כי איפה מתגלה שבאמת השמחה היא רק עבודת השם? כשמברך על הטובה, כשמברך על הרעה יותר. כשמברך על הטובה הוא עדיין מערבים. שני גרם שלו. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, בעצם הטובה שקיבלת הייתה כדי להכשיר אותך לדעת. על מה אתה באמת אתה? על עוד כמה גרם? או על העבודה שלך? זה הכשם. קטמתי את הכל, ולמות השעה אני רק בזה רוצה לעמוד, כי שבוע שעבר התחדשה לי פה תפיסה, והזכרתי אותה בשבוע שעבר, אני רוצה להגיד את זה רגע ובזה לעמוד. מקור האחרון, האחרון בעמוד. מדבר על איסורים של אבא. הגמרא מדברת, מסכת ברכות על איסורים של אבא. והיא דנה, מה הם איסורים של אבא? הגמרא אומרת שאיסורים של אהבה הם איסורים שאין בהם ביטוי תורה. ובדעה השנייה, שתי הדעות מופיעות פה, אלה איסורים שאין בהם ביטוי תפילה. זוכרים את עמוד האדנים ואת עמוד השקלים של קורבנות הציבור, תפילה ותורה? אני מודה, אני אף פעם לא הבנתי את המשפט הזה. אני לא הבנתי, וקשה לי להבין אותו בהבנה הרגילה. כי בהבנה הרגילה תמיד מסבירים שהמשפט הזה הוא כך. מה האינדיקציה עם האיסורים, עם איסורים של אהבה? אם אין בהם ביטול תורה, לא מבין את המושג. שלא נדע, אנו אין בידינו לא מאיסורי הצדיקים ולא ממה אנחנו מבינים. שלא נדע, וגם איסורים הכי פשוטים בעולם. ברור שיש ביטול תורה. כואב הבטן, הולכים לרופא. ברור שיש ביטול תורה. ואגב, למה לקרוא לזה ביטול תורה בהלכה? אם כואב הבטן, צריך לבטן לרופא. אני לא הבנתי את ההגדרה. מה זה איסורים של אהבה שאין בהם ביטול תורה? או שאין בהם, מה זה שאיסורים אין בהם? אז זה לא איסורים. בעקבות כל מה שאמרנו, אני חושב שההבנה היא אחרת לגמרי, אם זה נכון, זה דבר מופלא. ביטול תורה נתפס אצלנו תמיד כמושג טכני. חשוב, אבל לא טכני. בקלטי. עכשיו, רבע שעה האחרונה היה בקלטי. זה מושג חשוב מאוד, אבל זה טכני. זה גם עצבני קצת. אפילו עצבני הרבה. זה לא בדיוק ביטול תורה, זה ביטול זמן. הזמן הזה היה צריך להיות מושקע לתורה. אם הוא היה צריך להיות במצווה, זה לא ביטול תורה. יודעים מה זה ביטול תורה באמת בעברית? ביטול זה ההפך מקיום. ב- לקיים משהו זה לא to do it, זה לא לבצע. כשאני מקיים משהו, אם אני מקיים שטר מבחינה משפטית, אני נותן לו תוקף. נכון? מה זה לקיים? קיימו וקיבלו היהודים. יודעים מה זה לקיים משהו? זה להנציח אותו. זה להגיד, זה לא, זה עוד יותר מומצח כניקות. השטר הזה, השטר המשפטי הזה היה מצוין, לא היה חסר בו כלום. מה היה חסר בו? רק מה? קיום. בלי הקיום, הוא לא בפועל. הוא לא במציאות. נכון? יודעים מה זה קיום תורה? קיום תורה זה לא לעשות על מה שכתוב בתורה. קיום תורה זה שאני חצי שקל. הקדוש ברוך הוא מחצי ואני מחצי. הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני. אבל היחיד שיכול לקיים את התורה ולתת לה קיום זה אני. יודעים מתי נבחן קיום התורה בא לידי ביטוי? דווקא ברגעים שנראה כאילו התורה לא יכולה להיות קיימת. על יוסף הצדיק כתוב שכשלקחו את ארונו לראש המסע במדבר, לקחו את ארונו עם עצמותיו, ולידו לקחו את הארון עם ארון הברית, עם העדות. וכששאלו אומות העולם מה למת אצל החיים, ענו להם ישראל, קיים זה מה שכתוב בזה. קיים זה לא עשה. הרבה יהודים טובים עשו מה שכתוב. קיים זה פירושו, הוא הראה איך התורה היא הדבר היחיד שקיים מול ממתת שערי תומעה של מצרים. הוא קיים את התורה, הוא נתן הקיום. יודעים מה זה ביטול תורה? ביטול תורה זה שאולי הוא הקל לא בתורה. אבל זו תורה בתהילה. היא קיימת בתנאים מסוימים. אבל בתנאים אחרים היא לא קיימת. יודעים מה זה איסורים של אהבה? השאלה אם האיסורים עושים ביטול לתורה או שהם עושים קיום לתורה למדרגות שעוד לא היו לפני כן. זה לא אינדיקציה. כל אחד יכול להגיע לזה. איסורים של אהבה זה שהתורה מתקיימת על ידה. הפרופורציות משתנות. המציאות משתנה. מצרים בתהילה. התורה מתקיימת. והמן דאמר השני אומר, לא, לא. איסורים של אהבה זה איסורים שאין בהם ביטול תפילה. האם התפילה היא מטבע של אש עם מחצית השקל שאין לה אף פעם סוף? הסורים של אהבה הם קיום תורה וקיום תפילה. והמרבים בשמחה הוא הידיעה של השמחה הזאת שהיא השמחה האינסופית. יש קיום. Thank you.